עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלום סיוון.
שלום ידידיה.
שלום ליואב אונגר ולאגר קרני האורחים ולמוטי זדה הטכנאי ושלום סיוון. לא דיברנו מאז שעתיים למדגם.
אתה מוכר לי מאיפשהו, באמת.
אני ניסיתי עוד כמה דקות לפני המדגם לקבל ממך דלפה בוואטסאפ, ומאז את מסננת אותי, זאת אומרת, את משדרת ברצף.
אז קודם כל, רגע, אני אסביר, הדלפות לא היו לי, אל תעלב, אף אחד לא קיבל שום אינפורמציה מוקדמת, לא ממני ולא מאף אחד. הפעם שמרו על זה באמת כמו בחשפת, ולא יצאו נתונים החוצה.
כמו בחשפת ממש, אוקיי.
יש יותר מדי שעות באולפנים כנראה.
את כבר מדברת, כן, כמו שצריך.
ובאמת, אתה צודק, שלום, יש לנו הזדמנות לדבר, איך היה השבוע, איך היה עם הילדים, איך החיים, מה אתה אומר לתוצאות?
15 שעות ברצף. זאת אומרת, חוץ מזה שמאז הבחירות את ואון, אוף, ככה, מדי פעם קופצת הבית, אבל בעיקר באולפן, אבל היה שידור אחד מליל הבחירות ועד למחורת בבוקר, 15 שעות.
רגע, אני רוצה לספור את זה שנייה.
אני לוקח לפי שעה עם הילדים.
למה אתה לוקח שעה?
נחשב את זה בסוף.
19:00, לא, רגע, בואו נספור באמת, 19:00 במטה זהות, מטה פייגלין. תשמע, הפתעת הבחירות? הבטיחו לי את הפתעת הבחירות, היו הפתעת הבחירות.
רגע, אל תפתחי חלונות. את חושבת שאת תגידי איזה מילה על פייגלין, ואז נמשיך לספור.
אז נהיה 19:00-20:00, ב-12 קיבלנו אישור לסגור שם את העמדה, הבנו שאין מה לעשות שם, וב-12 סגרנו שם את העמדה. שעה נסיעה לירושלים, אז אתה רואה, זה הפסיק, זה לא, אם אתה קורא פה לספר הסיים של גינס, אז הייתה שעה הפסקה. אמנם בדרך שמעתי בעיקר את הנאום ניצחון של גנץ, מנאומי הניצחון הגדולים שניסעו כאן, אבל באחת הגעתי לאולפן השקוף של הכנסת.
אחת בלילה, הגעת מרמת גן, מ-סיטי טאוור שברמת גן.
כן, ובאחת עד 9:40, לא, עד כמעט 10, כן.
בבוקר.
שלמחרת. כן. נשמע בעייתי?
רגע, איך... ולא מנקרים לו ברצינות, טכנית, איך זה מתבצע? מה, מחברים לוורידים עירוי של קפה לכל המגישים?
לא, עירוי של מן הצמח, תשמע, תוצאות, קודם כל, באמת הרבה אנשים הלכו לישון עם גנץ וקמו עם נתניהו, כלומר, זה כן היה לילה דרמטי, לכן גם המשיך השידור החי, דברים קרו כל הזמן תוך כדי.
לא טענתי שאין הצדקה לשידור הזה.
אוקיי, בסדר.
דווקא הייתה.
אבל לא, יש אדרנלין, אתה רוצה, טוב, כבר לחשוף פה את כל הקלפים, נראה לי שהמאזינים שלנו וסגת היחסים המורכבים שלי עם הקפה, הם כבר אין להם כוח לשמוע, היא שוב נגמלה, היא לא שוב שותה קפה.
נקייה, היא לא נקייה.
אז אני חייבת להתוודות, באמת, עוד לא גיליתי לילדים, שהם יהיו מאוד מוכזבים לשמוע, שב-4:30, 5, הרגשתי ש...
לפנות בוקר? שוב, תמיד את צריכה להגיד AM או PM.
הרגשתי שאני רגע לא מבדילה בין צחי הנגבי לנחמיה שטרסלר, הכל נהיה מאורפל, אני רואה את הפנים של צחי הנגבי זזות, והשפתיים, ויוצאים משם, יוצאים משם מילים, והם לא כל כך מתחברות לי, אולי זה קשור בשעה, וחושך, אגב, עם השעון קיץ הזה, צריך לסנחרן אותו עם האולפן השקוף, כי השמש זורחת נורא, נורא מאוחר, כלומר, מתי עכשיו הזריחה? אני השבוע ראיתי את זה בעיניים.
6:15.
כן, אתה רואה את השמש עולה על הכנסת, חבל, אם זה היה 5:15, היינו הרבה יותר, אולי כוס הקפה הזו הייתה נמנעת ממני, שתיתי אחת, וזה באמת, אחרי שאתה חודש ומשהו נקי מקפאין, הכוס הראשונה, אני לא רוצה להשוות את זה לחומרים של מפלגת זהות, אבל זה כן, זה בהחלט מאיר, אבל באמת זה מעניין. אני לא חושבת שאתה יכול להירדם בשידור חי, לא, זה לא...
טוב, מעניין, הזכרת פה בסוגריים, ככה אמרת לתוצאות שלא יכולתי להדליף לך ובחשפת, אני אמרתי, אני רוצה להבהיר שזו הייתה בדיחה שאמרתי שרציתי לפני הזמן, בעיניי, עצם המדגם, הוא כבר משהו פסיכי לגמרי, שצריך לדעת שכאילו לא מחכים עד הרגע האחרון, וראינו בבחירות האלה כמה הרגע האחרון עוד נמשך ונמשך ונמשך.
ונמשך.
כן, אבל כאילו גם העשר בלילה, זה משהו שהופכים את כל העולם ואת המדינה ואת זה, כדי שבסוף גם זה לא יהיה כל כך מדויק עד הסוף. אז לבקש את זה עוד 5 דקות קודם, אני משתדל להתגעת, באמת רציתי, אני כל מערכת בחירות אומר לעצמי, אולי אני אעשה את זה, רק אני חושב שיש בזה משהו מתנסה כזה. אבל נגיד, ללכת לישון. כאילו לא לראות, בדווקא לקום בבוקר לראות, לא ללכת לישון עם גנץ, להתעורר עם ביבי, ללכת לישון עם פרס, להתעורר עם ביבי, ללכת לישון עם, אני יודע מי זה, גבי אשכנזי, מי יהיה בפעם הבאה להתעורר עם ביבי, אייזנקוט ביבי, אלא פשוט ללכת לישון.
ולקום עם ביבי, אוקיי.
כן, לקום עם התוצאות. שמעתי השבוע את מינה צמח, מתראיינת כאן בגלי צהל לאילנה דיין, והיא על המדגמים קצת מתחילה לחשוב כמוני. היא אמרה, אני הולכת, אני אומר, מצטט לפי הזיכרון, כן? אני הולכת עכשיו להקדיש את חיי לסקרים ומדגמים בנושא האחדות בעם, ולא בנושא בחירות, כי הרי היא בטראומה של אנשים, הייתה כתבה, לא ראיתי את הכתבה, אבל השמיעו בריאיון את הכתבה עם הליכודניקים שאומרים, זייפנו את הזה, הצבענו בקלפי, ליכוד, כמובן, כמו כל חיינו, ואז בקלפי, במדגם של מינה, שמנו את כחול לבן. למה? כי אתם שם בתקשורת, כל השנה משגעים אותנו, זה אנחנו לילה אחד בשנה, מישהו אמר את זה ככה כמו איזה סלוגן כזה, אתם כל השנה, אנחנו לילה אחד בשנה, דופקים אתכם, אתם תתעוררו עם הזה, תלכו לישון עם... אז היא אמרה, בעקבות הקטע הזה שהשמיעו לה, היא אמרה, אני הולכת עכשיו לאחד את העם, פחות לעסוק ב...
מינה, 100% מהעם, וזה סקר מדעי שלי, 100% מהעם, מאחורייך, איתך, באמת, לכי על זה. אני ראיינתי גם השבוע אדם כזה ששיקר במדגם, אמרתי לו, תשמע, אבל זה לא נראה לך ההונאה, שקר, אנשים משקיעים, רוצים בסך הכל לחתור לתוצאות אמת. הוא אומר לי, אתם קודם כל 4 שנים תנסו לדבר אמת. בדיוק על אותו משקל. פעם אחת אתם באים אליי, חבר'ה, היה פה איזה... זה טוב, היו הרבה דברים כאלה עגומים, נגיד ראיתי איזו שורה של התבטאויות של פוסטים של אנשים שאומרים לתושבי הדרום, עכשיו תסתדרו עם הטילים שלכם, עכשיו תסתדלו עם הבלוני תבערה, כי הצבעתם ביבי, כאילו הוא מגיע לכם, לא נתרום לכם, לא נהיה איתכם...
משמאל,
כן, לא מגיע לכם, אבל אני רוצה עוד קודם על הרגע הזה של 22:00, פנה אליי השבוע משה הרמן, שיש לו אתר וארגון שקוראים לו דירשו, או מכונה דירשו, ויש לו איזו יוזמה, אפרופו מה שאתה אמרת, לא לישון בדקות האלה, אבל גם לא לצפות כמו מאופנת במדגם, שאחרי כמה שעות מתברר שחווה על הזמן, אלא בעשר דקות האלה ללמוד תורה. עכשיו, לפי השמות של האנשים שנרשמו, אני מקווה שכל מי שהתחייב גם אכן עמד בזה, הוא אומר, זה 10 דקות הכי נטולות תורה בישראל. ואם אנחנו חושבים שדבר חשוב, ככה לעצמך, עכשיו, איך אתה מרגיש עם עצמך בטח ככה? טוב, אני לא עשיתי את זה בשידור, אני
באמת... חבל שלא ידעתי על זה לפני. לא, סוף, קבוצת תמיכה וכאילו...
כן, נרשמים, ואומר, זה רק פעם ב4 שנים אפשר לקיים דבר כזה. ב4 אנחנו עוזבים את הדברים שאין להם שום קשר בינם לבין המציאות, ונצמדים למציאות, פשוט יושבים, הוא תזמן את זה מ5-10, 9:55 עד 9:05, אל תשמעו פרשנויות ודיבורים ומדגמים, קחו את הרגעים האלה. ויש פה משפחות שמספרות, אבא שישב עם שני הבנים הגדולים, והם אמרו, זה היה כזה כיף שהמשכנו והמשכנו הרבה הרבה יותר זמן, ובכלל לא שמנו לב שהזמן עובר. מישהו פה שהוא מורה, אמר, התחלתי להכין חומרי לימוד לאחרי חופשת הפסח, כי יש לי תחושה שזה הולך להיות השיעור הכי מיוחד שהיה לי, שיעור שהוכן בשעה של המדגם.
את יודעת שאני... לא, תמשיך, יש עוד... בשמחה, אני רק אגיד לך, את יודעת מה, תוך כדי שאת... שאני נזכר עכשיו שפעם, לפני כמה שנים, החלטתי שבזמן שאני לומד, וזה היה זמן קצר, משהו חצי שעה בבוקר, אני, עם חברותה, אני מתנתק לגמרי מהסלולרי. זאת אומרת, התהפך העולם, אני חצי שעה לא נמצא עם הסלולרי. לא לוקח אותו איתי. כלומר, אני נכנס לאיזה בית מדרש, והסלולרי נשאר באוטו. והיה בוקר אחד שבית המשפט, משהו התפרסמה הכרעת הדין, ממש, גזר הדין הסופי-סופי, על אולמרט. כן נכנס לכלא, לא נכנס לכלא. וכולם אמרו, היום זה גזר הדין, ההיסטוריה של מדינת ישראל משתנה, ראש ממשלה שנכנס לכלא, ההכרעה היא בשעה 10 בזה, וזה נפל בדיוק על השעה, על החצי שעה הזאת שאני נקי. והחלטתי, אני לא לוקח איתי, זה לא שיש שם איזה מורה, כאילו, אני יכול, אף אחד לא ידע אם יום אחד לקחתי איתי ושמתי מתחת
לגמרה. אבל אתה רוצה להרגיש עם עצמך?
את הסלולרי, תשמעי, ולא לקחתי, ולא ידעתי, כאילו, נכנסתי אחרי זה לאוטו, ולקחתי את הפלאפון, והתעדכנתי, וידעתי האחרון, ובאמת, זה חתיכת ריגוש.
האחרון שזה.
האחרון לדעת, בדיוק, לא הראשון, ולא זה שהעביר גם, והגיב, ועשה על זה גם מם, כן, יש בזה איזה...
ריגוש. אוקיי. טוב, הפלגנו קצת, אפשר לחזור רגע לבחירות? אני רוצה רגע...
עצמם.
למה נשלחתי למפלגת זהות? אני ביקשתי במערכת להיות שם, למה? עשיתי חשבון פשוט, כל המפלגות במרכאות משממות, יודעים על מי הם המליצו, יודעים מה יהיה. אני רוצה להיות בעמדה שיפנו אליה הרבה במהלך הערב, הרי זה משדר שבו כל אחד אומר משפט וממהרים לשדר הבא. בוא נתפוס מראש את העמדה שהיא לשון המוזניים. הוא הרי לא הסכים להתחייב אם הוא יתמוך בימין או בשמאל, איך הוא אמר גוש הימין מעניין את הסבתא שלי, אז טוב, סבתא שלו מסרה את תגובתה בקלפי בסוף, אבל כאילו אמרתי זה יהיה לשון המוזניים, אני רוצה להיות שם. לא רק זה, אני עשו שם עמדה שלמה עם רפי רשף, אתה יודע, ועם ברנו טגניה, כולנו שם, ועוד...
כל אייקוני הטלוויזיה של ישראל ב-50 השנים האחרונות.
עומדים עם 3 מצלמות, ומצלמת רחף, מפיקים.
וואו.
התארגנו שם מראש על אוכל לכל הלילה, אתה יודע, מגשי פיצות, הולכים שם ממש ככה, זה מפיק, ותחקירנים שמסתכלים ולומדים לזהות את השם, זה גלעד אלפר, תצטרך למשוך אותו לעמדה, לפני שהערוץ המתחרה יעשה את זה, כי הוא מועמד לשר אוצר, כולם מתכוננים.
זה אני אגיד כמעיד מההכנות של מאחורי הקלעים, אתם מקבלים ממש, לפחות את קיבל תיקייה כזאת,
קלסרים, כן.
כאילו תיק בנושא המפלגה שאתה
נכון,
הולך לסכם,
בדיוק.
עם הפרצופים עד העשירייה, זאת אומרת, עד המקום העשירי.
עד העשירייה, בן ציון שפיץ, מקום 10.
כל אחד, ועם תמונה שלו, שבאמת תוכלו בין ההמון לזהות את
הכוכב החדש.
סטאר החדש של הפוליטיקה הישראלית.
עכשיו,
כן.
מה מתברר? שבאותו זמן היו צריכים לשנן את המקום 8 של שס. למה? כי אני רוצה רגע לדבר על המילה הפתעה, בעברית. בוא, תגדיר לי, מילון אבן שושן, ידידיה, תגדיר לי הפתעה.
וואו, משהו שלא ידעתי קודם.
מושלם. האם הפתעה יכולה להיות מוכרזת חודש לפני?
כן, זה... אגב, זה תמיד הפוליטיקאים שאומרים, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות. זה כמו להגיד, אנחנו נעשה לך מסיבת הפתעת יום הולדת. כן.
בוא, תפתיע אותנו, אדוני. משהו ששבוע מכריזים על הפתעה, הנה, חודש, הוא לא יהיה הפתעת הבחירות. מה תהיה הפתעת הבחירות? אוקיי, גם מינה בדרך כלל, גם הסוקרים הכי זה, כי היא תפתיע. הפתעה הגדולה היא הגודל של הליכוד, שנתניהו עם 3 כתבי אישום, עם כל מצבו, עם ועם ועם, מוסיף לליכוד, שזה אפשרי לשבור את המחסום של 30. אני לא דמיינתי שהוא הצליח יותר מה-30 שיש לו, זה מטורף. מה הפתעת הבחירות? פלוגות חרדיות, שלא נשאבו. מה הפתעת הבחירות? בנט. מה הפתעת הבחירות? מפלגת העבודה. יש הרבה הפתעות.
או פייגלין בקטע רע.
או, בדיוק. מה שאתה חושב שיפתיע אותך חמוד, לא יפתיע אותך בחיים, זה כלל אצבע לכולנו. פה גם היה טמטום שלי, בלאמר, אתה יודע, ללכת בדרך המלך במרכאות, שהיא תמיד כוזבת. וכך מצאנו את עצמנו, מחזלשים את העמדה, מקפלים אותה, באמת אחרי כל הבדיחות שצחקו עליי שם, איך אתה הכי חנונית, נשלחה לשם, כל מיני, את הבדיחות לא הבנתי, כי אני לא בז'רגון של הגרס, אני מאוד לא מצויה. כלומר,
כן?
אבל ברמות מביכות, כל מיני מילים, אני לא רוצה לחזור עליהם, כי אני לא מבינה את משמעותם, וכל מיני הצלבות שאנשים הסבירו לי, שלחו אותך כי... אגב, זה לא כזה מצחיק, אני לא רואה בזה משהו כך מצחיק, שמים להמונים.
לא רק שזה לא מצחיק, אלא אחד הנזקים הגדולים שפייגלין עשה פה, ואני מקווה שמהר נשכח מהאפיזודה הזאת, זה שאיתך, איתך, גברתי החנונית, אשתי החנונית, מתבטחים על שמות של ממבו, לא יודע,
על מנות ואיזה מגיל.
כן, זה לא בדיחה.
אני מחריגה את הנושא של קנאביס רפואי, אבל קנאביס לכל, סתם לכיף, איזה יופי. בקיצור.
לא, רגע, תביני מה, אנחנו מתבטחים, מה זה עושה לנער או הנערה ששומעים את הדבר הזה ומתלבטים, רגע, זה בסדר, זה לא בסדר, זה בחוק, זה מחוץ לחוק, זה בסדר, עושים על זה בדיחות.
נכון, נכון. טוב, אז הנה הפתעה. רוצה הפתעה אמיתית?
נו.
תוכנית שמשדרת כל שבוע את אותו שיר, לבקשת הקהל, וגם לבקשתנו, להנעתנו, לבחור נכון.
או, אמיר דדון.
איש העריבו.
קדימה, הנה הם צועקים, הוא צועק את זה יותר טוב.
הופתעתם.
אמיר דדון! בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל.
יהיה כמה טוב!
בלי לב לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם מוכן לחזור. מבט עצוב מסביב ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתחבר אליי עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן אולי נוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה אבל
שיירי בו, מתי אלמד לבחור נכון, בהשמעה מספר, מה? 200, עדיין סופרים את קולות, אני לא יודע מה, המעטפות הכפולות. אנחנו עדיין בענייני בחירות, אבל בחירות לא כל ארבע שנים, אלא בחירות יומיומיות. כל החיים שלנו זה בחירות. טוב, זה נשמע עכשיו קלישה, אבל בואי תשמעי איך מציג את העניין, איך, מה יש לרב חיים סבתו לומר על ה... על העניין הזה של הבחירה, וזה מתוך דברים שהוא נסע השבוע, הרצאה שלו בקמפוס רחובות של אורות ישראל, והכותרת של ההרצאה, וואי, זה נשמע כזה כבד, נכון? להרצאה, זה לא אוניברסיטה פתוחה, משודרת עכשיו, טוב, תקשיבו בעצמכם ותראו אם זה משעמם. וירוס הרייטינג...
רגע, הכותרת, לא אמרת מה הכותרת, מרוב שהיא שעממה אותך.
חשבתי שאולי זה כן... מנהיגות וחינוך בעידן הרייטינג, בסדר? אז זה מתחיל כך, וירוס הרייטינג נוגף בכל המערכות. מי שרוצה להיבחר לכל תפקיד שהוא, בין אם הוא תפקיד פוליטי ובין אם הוא תפקיד מקצועי, אין די לו במעלותיו, אלא זקוק הוא למערכת שלמה של מומחים ליחסי ציבור, שתפקידם הוא למכור אותו כ- כדרך שמוכרים בשוק כל מוצר אחר, ובאותם כלים ממש. עד שכבר טבעו את הסיסמה, פרסם או העלם. או בנוסח אחר, עשית ולא פרסמת, לא עשית, לא עשית ופרסמת, עשית. התוצאות של התהליך הזה ברורות. למנהיגות בכל התחומים, נדחפים האנשים המרשימים בהופעתם, הנעים בחזותם, נעים באלף יפים, הצעקנים בקולם, בעלי ממון או מקורבים לבעלי ממון, שיש בידם לגייס מערכת יחצנים, מייצרי סיסמאות שקליטות ברגע, ובורחים ממנה כמו מאש, מההנהגה, או מכל תפקיד ציבורי, האנשים הרגישים, המתונים, המורכבים, המבקשים את האמת, ושנפשם סולדת מן הכבוד. הרי זה מה שקורה פה באופן טבעי. הבעיה איננה במנהיגות בלבד. שיטת העברת המסרים המהירה שלימדה תורת השיווק והפרסום מייצרת אנשים שטחיים, רדודים ועצלים ודוחקת את העמל והיגיעה ואת ההתבוננות והעמקה. תלמיד חכם מעמיק, מדען רציני, סופר רגיש, לא יעזו להופיע באותם מקומות שהרי שם צריך לצעוק את המסר בהרף עין, שאם לא כן הדברים ייקטעו. ומה לעשות, ויש עדיין חוכמות שדורשות מעט יותר מכמה רגעים. אגב, בסוגריים אפשר לומר, בלי למכות בדוגמאות, אבל שגם, הוא אומר שהדבר יגרום לזה שתלמיד חכם, מדען רציני וסופר רגיש לא יופיעו באותם מקומות. היום כבר יש גם תלמידים חכמים, מדענים רציניים או לא רציניים וסופרים פסבדו רגישים שמותאמים גם לזה.
זאת אומרת,
הם יודעים ליצוק את זה, הם בסדר, הם במגבלות הז'אנר. וממשיך הרב סבתו ואומר, התופעה עצמה ביסודה איננה חדשה. מה אם כן השתנה? העוצמה והממדים. הממדים של הכלים הפרסומיים גברו מאוד. ניצול חולשת האדם, חולשות האדם, הפך למדע מכובד ההולך ומשתכלל. וגם הבושה נעלמה. אנשים נכבדים אינם רואים פגם בכך שהם עומדים ומונים את מעלות עצמם ומפקירים עצמם בידי מומחים שקובעים להם איך יראו ומה יאמרו, ומה לא יאמרו, ואיך יאמרו את מה שרוצים שיאמרו. בסדר, עקב? האם יש בכלל מה לעשות, או שזו גזרה שאין דרך להתמודד עמה? והאם יש לחינוך איזשהו תפקיד? הרי הוא אומר את הדברים בהרצאה במכללה למורים, אז מה המחנכים יכולים לעשות? רבים ודאי נושאים איתם זיכרון ילדות של ספרן תרחן ממושקף בספרייה העירונית, שמנסה שוב ושוב לדחוף לידיהם ספר טוב, ומתחמקים ורצים לקרוא את אחת הסדרות השטחיות והמרתקות שלא נותר מהם דבר אחר זמן.
איזה דימוי, כן, היום כל הנוער, זה ידוע שכל הנוער רב עם ספרנים על מה לקרוא, זה תופעה ידועה.
כן, האם על סדרה נוערים, חולפת כן. עולה. כל אחד זוכר את אותה הפעם היחידה שהוא נכנע לו מאיזו סיבה מקרית לספרן, ונחשף לספרות יפה. אז חווה פתאום חוויה עמוקה וחדשה, גילה עולמות נפלאים שנפתחים לפניו, והבין מה בין מה שקרה עד לרגע ההוא, לבין העולם החדש שנגלה לפניו. ומאז כל ימיו הוא אסיר תודה לאותו ספרן מתמיד שלא ויתר. הזיכרונות שלי עם ספרנים זה בעיקר שהם רוצים אחריי, כי יעזתי להשמיע איזשהו קול, לא בהבדלי... בכל אופן, לא זו בלבד שיש תפקיד לחינוך, אלא שהוא הדרך היחידה להתמודד עם הבעיה החמורה הזאת שעלולה להרוס את חברתנו. אמנם הדרך ארוכה, מייגעת, מתסכלת ורצופה כישלונות, אבל אין אחרת. החינוך יוכל בתנאי שהמחנכים יהיו מוכנים להיאבק נגד הזרם ולא להשתלב בו. כמובן שמי שמיואש בכלל מן החינוך, אין הדברים מופנים אליו. גם לא למי שסבור שכל תפקידו של המחנך להכין את תלמידיו להצלחה, שהרי אותו אדם דווקא ילמד את חניכיו איך לנצל את ערוצי הפרסום באופן הטוב ביותר, ויכין אותם להכיר את כל השיטות המצויות, לפרסם את עצמם ולהבליט את מעלותיהם. כן, אם המחנך רק מחנך להצלחה, זה הערך העליון. אבל יש גם דרך אחרת. האם יכול מחנך אמיץ לקרוע את המסכים מעל הזייפנים היהירים, החנפנים וגסי הרוח? האם יכול מישהו לחנך היום לכללים הפוכים מן המקובל ולומר, מקובל לומר, עשית ולא פרסמת כאילו לא עשית, אבל אחד מגדולי המחשבה שלנו כתב דווקא להפך, עשית טוב ופרסמת כאילו לא עשית. האם אי אפשר להראות שבמורשתנו האנשי המופת היו דווקא הצדיקים הנסתרים, והפרסום, אם היה הכרחי לעתים, נתפס כעונש? ולא כזכות? האם יכול מחנך אמיץ ללמד את תלמידיו למאוס בכבוד, לבוז למפרסמים את מעלותיהם ולברוח מן הריצה לשררה? האם עוד אפשר לחנך בעידן הרייטינג שאין לך יפה מן הצניעות? אהוב את המלאכה, סנא את הרבנות. רבנות במובן הזה אני חושב שזה שררה, נכון?
כן,
להיות תפקיד. וכל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. האומנם התייאשנו מלחנך לברוח מן הכבוד, ולא כאותו בורח שמציץ בכל פינה לראות האם אכן הכבוד רודף אחריו. גדולי הנביאים הציגו את הסכנות שבהליכה עיוורת אחרי טעם ההמון. בעלי המוסר, המעמיקים שלנו, תקפו את ההולכים שבי אחרי המידות הפגומות. טובי הסופרים בעולם חשפו בסיפוריהם את הזייפנים ואת החנפנים, את בעלי השררה ורודפי הבצע והכבוד, והסאום ללעג ולכלס. האם אין זה תפקיד המחנכים? הרי כל עיקרה של תורת השיווק האגרסיבית באיתור חולשות האדם והבקעה דרכן. ואם כן, בכך שנחנך אדם נבון שיודע את חולשות הדמיון ואת פיתויי החושים ולומד איך לנסות להתמודד עמם ואיך להעביר כל דבר בחור הבחינה והביקורת, מלשון קור, כן? כמו משהו ש, שדרכו,
מסנן.
כמו...
מסנן.
איך זה? קור ההיתוך, כן? אז האם לא צריך לדעת שיש, שיש דמיון ויש פיתויים, אבל צריך להעביר כל דבר באותו קור ו, ולבחון אותו בביקורת החריפה של התבונה, של הרגש האמיתי ושל עדינות הנפש, אז לפחות נצליח שהתלמיד איכשהו ידע לא ליפול בפח שעורבים לו.
יש פה משהו מעניין, הוא בעצם קורא למלחמת תרבות, לא בתוך התרבות הקיימת, אלא ליצור אלטרנטיבה. אני הרבה פעמים מרגישה את זה, שיש דיונים כאלה טיפשיים. הכנסנו אתיופי לבית האח, הכנסנו ימני לפח, הכנסנו, כאילו, יש כל מיני פורמטים, הפורמטים הם רדודים, טיפשיים, לא, לא זה, והעיקר זה להשתלב. כלומר, עד שלא נכניס אדמור לאיש של הישרדות, יופי, השתלבנו עכשיו. לא, זה לא התרבות, כאילו,
כן, צריך לא, ליצור... הוא לא אומר את זה רק על התקשורת, לא.
לא, לא הוא אומר, אומר את זה מאוד על כאילו...
הפרסום, לא, גם על הפוליטיקה, על ה...
גם, נכון, לא,
הכנסנו אתיופי לא רק לבית האח הגדול, לכנסת.
טוב, או... זה בכלל מצחיק, תמיד שאומרים, סופרים אתיופים, סופרים נשים, רגע, מה האידיאולוגיה שלהם? לא שחשוב כן. שכולם יהיו וזה, אבל מה הם רוצים לעשות? אבל זה נושא אחר, רגע. משהו פה, יש פה איזו קריאה למרי, מרי תרבותי, לא מרי אזרחי. בכלל, לא לנסות להצליח כמו כולם באותם כללים, אלא לחיות לפי כללים אחרים, שזה לא פשוט, כן? בטח, באמת, טוב, מה שאומר פה על פרסום, באמת, אני לא בן אדם להגיב על זה בדיוק, אבל, אבל תשמע, כן, בורחת מאוד מהפרסום, בין 2-4 בלילה אולי, באמת, ממשיך לשיחותינו קודם, אבל לא, אבל הוא קורא פה לאיזה, תמיד אני תהיתי איך עוד לא יצאה מחאה על רמת התרבות, תמיד אומרים, העם דורש צדק חברתי, העם מוכה על הקוטג', עצומות, הנושאים המפלגים.
שמאל, ימין.
כן, איך עוד אין מחאה על, על, על הפלייליסט? כאילו, מחאה על הרמה, אתה מבין? על, על תוצרי התרבות ש, שסביבנו.
כן, אז הוא כותב, וירוס הרייטינג נוגף בכולם. במי הוא לא נוגף? במי שלא משתף איתו פעולה. במי שלא רוצה בכלל שררה, הוא בורח מן הפרסום ומן הכבוד. האם לא ניתן להראות לצעירים, ההולכים שבי אחרי המצליחנים שמתפרסמים בכל שבוע במוספי העיתונים, מה בין הצלחה אמיתית לשקר וזיוף, ומה בין מסכה של חיי כבוד דמיוניים לחיי רוח יצירתיים וצנועים? האם זאת מלחמה עבודה, ועד שנשפיע משהו בחינוך, יתפסו כל עמדות ההנהגה על ידי מי שאינם ראויים לכך? זאת אומרת, יכול להיות שכבר זהו, אין מקום לצנועים, זה כבר נתפס. על הטענה הזאת ראוי להשיב בכל. מי השפיע באמת על העולם בטווח הארוך? הדת, החוכמה, המדע, האומנות, או גיבורי כותרות העיתונים, כותרות שמתחלפות מדי יום. והרי חזון אחד של נביא אמת נשאר חקוק בזיכרון העולם יותר ממאות נביאי שקר שניבאו מה שהעם ציפה מהם. שורה אחת שכותב משורר או סופר אמיתי משפיעה על החברה לדורות יותר מאלפי דברי הבל של כותבי הרייטינג. לא רחוק היום, ואנשים רבים ימאסו ברודפי הפרסום ויבקשו בנרות את אותם חכמים צנועים שברחו כל ימיהם מן השררה, מעשו בממון ובכבוד וביקשו להם את האמת. לא ירחק היום, מנבא, הרב חיים סבתו, ויטילו עליהם כמעט בכוח את המשרה באומרם, לא שררה אנו נותנים לכם, אלא עבדות, כמאמרו של רבן גמליאל לשני חכמים שברחו מן השררה. ולאלה שמגחכים על התמימות, אבקש לסיים את דבריי בסיפור מעשה. שמעתי שכשנפטר הרב שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק לברכה, הודיעו סוכנויות הידיעות את השמועה לכל העיתונים. עיתונאי בכיר אחד חיפש לפי עדותו בארכיון של העיתון במי מדובר כדי להכין כתבה. להפתעתו הוא לא מצא אפילו לא אזכור אחד של שמו של הרב. הוא ניסה בעוד כמה ארכיונים, הוא מצא רק אזכורים בודדים. הוא הניח מה שהניח, כן? רב לא מפורסם, לדוע, לא כתוב עליו, אז מי זה? כאשר התקיימה הלוויה בירושלים, ומאות אלפים מכל החוגים צעדו אחרי המיטה ממררים בבכי, הוא לא הבין מה קורה. והוא שאל ידיד שלו, האם הרב היה מעורב ובעל השפעה בפוליטיקה? לא, השיב לו ידידו, הוא לא עסק בכלל בפוליטיקה. האם הוא התפרסם כי עושה מופתים? לא, הוא גם לא עסק במופתים. כמעט הוא אומר, הוא לא עסק במופתים למחייתו. מי הוא אם כן? שאל אותו העיתונאי. והשיבו לו, תלמיד חכם, גאון בתורה, שעסק בהלכה ולמד תורה לשמה, ופסק הלכות וגמל חסדים, וברח מן הכבוד, ומידותיו היו מתוקנות, וילך ברחובות ירושלים בינינו, כאחד האדם ללא עוזרים וללא מזכירים, וללא יחצנים, אבל גדולי עולם היו משחררים לפתח ביתו הדל, להאזין להצתו וללמוד מחוכמתו. תמה אותו עיתונאי, ולימים פרסם את מייתו, אם כן הוא שאל, מניין כל מאות האלפים הללו שמכבדים אותו? אותו עיתונאי חשוב גדל על ברכי תורת הפרסום והרייטינג, ולא ידע מה כוחה של תורה לשמה, ומה שאמרו רבותינו, כל הלומד תורה מבפנים, תורתו מחרזת עליו מבחוץ, ועל מי שבורח מן הגדולה, שהגדולה מחזרת אחריו. את כל זה הוא לא ידע. אבל האם אנחנו איננו יודעים? סימן שאלה מהדהד של הרב חיים סבתו לאותם מחנכים השבוע.
צונחים מגבהים יש אנשים שרוכבים על סוסים ויש כאלה שגומעים מרחקים אבל אני אוהב להיות מטבעים מטבעי והלימוד והספרים הישנים כן אני אוהב להיות מטבעים עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים אוהב להיות מטבעים אנשים שבונים מגדלים יש כאלה שצמים חודשים אבל אני אוהב להיות בפרד עם מטה והלימון והספרים הישנים כן אני יש אנשים שתמיד מקלים יש אנשים שהולכים בגדול לא מבטרים ורוצים את הכל אבל אני אוהב להיות בבית עם מטה והלימון והספרים הישנים כן אני אוהב להיות בבית עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים אוהב להיות בבית צונחים מגבהים יש אנשים שרוכבים על סוסים ויש כאלה שקוראים מרחקים אבל אני אוהב להיות הבאים תתמתן להלימון והספרים הישנים כן אני אוהב להיות הבאים תתמותה
כמה ימים, יצא לנו להיות בליל הסדר, לעשות סדר, מה שנקרא. כמובן נשמע מופרך, אבל מה שהיינו בו נקרא מודל סדר, סדר לדוגמה, סדר מודל. מודל סדר, זה מארגן את זה ה-World Jewish Congress, הקונגרס היהודי העולמי, כל שנה, זה כבר שנה רביעית, בתל אביב, אפילו קוראים לזה ה-Annual Model סדר, כאילו ליל הסדר המודל השנתי, ומה שהם עשו לפני כמה ימים במלון קרלטון בתל אביב, אני חייבת להגיד שהכין אותי לסדר שלנו, הסדר האמיתי. הוזמנו לשם
רגע, כדי... רגע, את צריכה לעשות סדר. לא הוזמנו, אלא הוזמנתי. בהתחלה הם הזמינו אותך בלבד. נכון. לסוג של, אני לא רוצה לומר הרצאה, זה יותר הפעלה כזאת.
הנחיה, הנחיה.
ואת אמרת, רגע, אם זה ליל סדר, אז זה ליל סדר, אז אני גם מביאה את בעלי ואת הילדים.
כן, הקפצתי אתכם כשהבנתי על מה מדובר. רגע, אני אסביר. מדי שנה מזמינים שגרירים, השנה היו 80 שגרירים ועוד נציגים דיפלומטיים מכל העולם, שמשרתים כרגע בישראל. שגריר הונגריה, שגריר, מי היה שם? אוסטרליה, אתיופיה.
רוסיה.
שגריר רוסיה, ודאי. הרבה אורחים בכירים וגם סגל פחות, לא רק שגרירים, אלא עוד עובדי קונסוליות שונות. מדינות שביחסים טובים איתנו. עכשיו, תחשוב מה זה להיות שגריר אתיופיה בישראל בחודש ניסן. הם רואים את כל המדינה מנקה, מקרצפת, ואז אוכלת קרקרים כאלה מוזרים לשבוע, ולא כל כך קולטים מה חוגגים ואיך ולמה.
אז יש פה עניין הסברתי פשוט.
בדיוק, בואו תסבירו, ועל הדרך אפשר לחשוף אותם לערכים יהודיים, ישראלים, ציונים.
לסיפור שלנו.
בדיוק, ממש ערב הסברה. אם אתה רוצה הסברה ישראלית בחול נגד ה-BDS, נתחיל בליל הסדר.
חכם, רשע, טעם שאינו יודע לשאול, ושגריר שאתה מסביר לו.
ואז בהתחלה חשבתי, טוב, ערב כזה, ערב רשמי, יצא לי להנחות קצת אירועים בחיי, אז ניסה הנחיה. פתאום קלטתי שמושיבים אותם, אשכרה, סביב שולחנות ארוכים, עם מפות לבנות, עם קערת ליל סדר באמצע, שהמלון הביא, ועליה, אתה יודע, ביצה, חרוסת, זרוע, עם כרפס, עם מצות על השולחן, לצד הלחם, עם ארבע כוסות שהולכים לשתות פה, ועם אגדות של פסח מתורגמות עברית ואנגלית. רובם לא יהודים, הם לא מקיימים כאן את מצוות ליל הסדר, כאמור, התאריך לא היה בכלל התאריך הנכון. אבל רצו לעשות להם איזושהי חוויה, איזושהי הרפתקה, לא רק להרצות על מה זה ליל סדר, אלא באמת לטעום ולנסות. אז אמרתי באמת, רגע, ליל סדר זה לא, אז מה אני אעמוד ואנחה? בואו, נעשה ליל סדר. הגעת עם חלק מילדינו, ערכו שולחן, והראינו מה בעצם עושים במהלך הלילה הזה. כמה דברים שלמדתי שם, עזרו לי להבין מה אנחנו באמת עושים בליל הסדר האמיתי. למשל,
את אומרת, באתי להסביר ויצאתי מוסברת.
בדיוק, בול. כי למשל, בנינו את הליינאפ עם האנשים שירגנו, את הלוז של הערב, את סדר האירועים. אז ברור למשל שמתחילים במה? מנה ראשונה, אתה יודע, יש סלטים על השולחן, יש מרק.
למי ברור? להם.
למלון, להפקה, אתה יודע. אמרנו, זה לא סדר אמיתי. מה קורה בסדר אמיתי? כל הסדר לא היה סדר, אם היינו מתחילים בלאכול. כל העניין הוא שיש את הטעימה, כאילו את הקרפס, ואז קודם כל מגיד, קודם כל מספרים ומספרים ומספרים, וכל המרבה, הרי זה משובח. בסוף מגיעים לחלק בהגדה שנקרא שולחן עורך. יש גם אוכל, האוכל הוא בטח לא התחלה, המנה העיקרית היא הדיבורים. טוב, זה כמובן, סתם זה גרם לי להבין כמה מיוחד ליל הסדר, כי אף אחד לא חשב באמת להושיב את השגרירים ולא יודעת להם לאכול. אחר כך הם...
קיצור, קרפס הם חיפפו קצת בקטע הזה.
כן, בדיוק, בדיוק. לא, מאוד הקפדתי שזה לא יהיה... אז מצד אחד שזה לא יהיה בדיחות, זה לא צחוקים. מצד שני, שלא יחשבו שבאמת... הסברתי שאנחנו בדרך כלל מקיימים את זה בזמן מסוים, ויש פה מנהגים מאוד, אנחנו עושים עכשיו קצת ככה טעימות תרתי משמע. הקפדתי לברר כשהתחלתי, אמרנו 80 שגרירים, ששגריר מצרים לא הגיע בטעות. כי תראה, כי לא נראה לי שהוא ברמת ידידות שהוא מגיע לכאלה אירועים לבביים בין האומות, אבל אפילו שהוא לא היה, אמרתי, אני לא רוצה לעשות שיימינג לו ולארצו, אנחנו מדברים על ancient Egypt, ולא על Egypt, כן, של nowadays, של ימינו, זה כמובן מצרים העתיקה.
את מזכירה לי שאני הכרתי, אני מכיר עד היום את דוקטור פול סלייטר, הוא האפידמיולוג הראשי של משרד הבריאות, אחראי למגפות. ווותי, כן, הוא כבר לא בתפקיד, הוא רופא היום, וגם אז הוא היה רופא, והיה לו במשרד, כשהוא היה בתפקיד, הוא תלה שלט כזה גדול, או מישהו נתן לו מתנה, עם הפסוק, והיה אם שמוע תשמע בקול אלוקיך וכולי, אם תתנהג כמו שצריך, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. כלומר, הבטחה אלוקית, כל המכות של מצרים, ושכין ברד, חושך אתה מוגן מהדבר הזה, אם תתנהג כמו שצריך, לא... וזה היה שם, וכולם נכנסו ואמרו, וואו, איזה פסוק, יפה, מתאים למקצוע. ויום אחד הגיעה משלחת ממצרים, משלחת ממשרד הבריאות המצרי, לראות איך ישראל מתמודדת עם מגפות וכולי. אז לא יודע, לא זוכר כבר מה עשו, אם הורידו את זה, לא הסבירו להם, אבל...
אוקיי.
רגע, אבל השוס של הערב לא היה לא ארבע כוסות, ולא המכות, ולא מה נשתנה, אלא הפיקומן. הפיקומן שהשגרירים והקונסולים חיפשו. הילדים שלנו יחביאו איזה חתיכת מצק, כמו שעושים בהפיקומן, והם היו צריכים לחפש עם הניבוא, הכל אירוע דיפלומטי. ומי שמצא בסוף היה נציג של אונדורס בישראל, כן. נכון? חורכה.
חורכה שמו, כן.
לא זוכר את שם משפחתו, אבל אני חושב שנסתפק בחורכה. זה גם נותן טעימה מהדמות. והוא זכה, הפרס היה, או המתנה, השי, איזה מין תבלית מוכסף מכסף של ירושלים, וזה היה באמת, הוא מצא את זה מהר מדי, לא?
כן, יש טענות לשחיתות בקרב ילדינו, שהוא פשוט ראה אותם מחביאים. יש, כן.
זאת הקריאה דיפלומטית.
מלצר יבדוק את זה, אחרי הבחירות. כן, ניתן לוועד הבחירות לטפל גם בזה, אבל תשמע, באמת תוך כדי הניסיון להסביר להם, לפעמים אתה מבין משהו רק כשאתה מסביר אותו לאחרים. זה לא צחוק מה שאמרת קודם, באתי להסביר יזד עם מוסבר, זה עמוק. בן אדם חושב רגע, איך אנשים זרים לגמרי, שוב, רובם לא יהודים, איך אתה מסביר להם מה אתה עושה, אתה מבין יותר טוב את מה שאתה עושה. היופי בליל הסדר זה הפעילות שבו. העובדה שזה לא יום עיון, לא לקחנו אותם לאיזה אולם, בואו נעשה עכשיו יום עיון על חירות. נביא פרופסורים, נביא מרצים, נדון בנושאי אמונה ויציאה ממצרים לישראל. לא, אנחנו עושים את זה עם הפירורים ועם הטיפות, פירורים של המצה והטיפות של היין. לא דנים על חירות, אוכלים חירות, לא עושים חירות, לא דנים על אמונה, שותים אמונה, שרים אמונה. כל ליל הסדר הוא פעלתנות, הוא אקטיביות ומעורבות, זה מה שעובד בו. לכן הפורמט הזה, אתה יודע שלפי הסקר האחרון, 98% מהיהודים בישראל מציינים את ליל הסדר. זה מדהים. דבר פלאי, ניסי, יצאנו ממצרים לפני אלפי שנים באיזה לילה חשוך, אלפי שנים אחר כך מתכנסים באותו לילה, לא משנה למה הצבענו לאורך השבוע וכמה רבנו וכולי, 98% זה יותר מביבי, זה רוב סורי, רוב מצרי, אבל, כן. אבל זה רוב ישראלי, דמוקרטי ו... ומתוך אהבה, לא מתוך דיקטטורה, יש בזה משהו בעיניי מקסים, ושוב, את זה הבנתי תוך כדי שאני מסבירה להם, למה עכשיו אתם מטיפים טיפות של יין, ולמה עכשיו הילדים שואלים שאלות, ומה זה מאכל יום מוזר, הם כאילו שאלו מה נשתנה, אבל טבעית, לא כי זה כתוב בהגדה, אלא באמת, כאילו הם רואים דברים מוזרים, יו, תגידו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שהכל נראה בו כך מוזר, זה כאילו נבע מתוכם, אז אני מודה להם,
שפוך המתך בוטל.
כן, לא, תראה, מי שבא... מי שבחדר הזה הוא לא אויבנו, אנחנו שופכים בחמתנו על אויבנו אמרים, ואתה יודע, מי שמתנגד ולוחם בנו. אבל באמת הסברתי בקטע הישראלי, שאנחנו באמת ממשיכים לכתוב את ההגדה של פסח. היא נמשכת, הסיפור הזה נמשך, כל מי שתומך בישראל, בארץ, בחול, באום, כל מי ששותף, כל מי שפרטנר, ממשיך לכתוב את הסיפור הזה. אנחנו כותבים... במובן מסוים בערב הזה שבו באים מ-80 מדינות ומצדיעים לסיפור הזה, אנחנו כותבים עוד פרק של יציאת מצרים.
ושעמדה לעבודנו צריכים אותנו.
אלוהיך עמד עלינו נחלתנו, עמד עלינו נחלתנו.
בכבוד, שלום בשבת.
והיא שעמדה אבותינו, והיא שעמדה אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו.
והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו שעד עליו תהינו, והיא שעמדה לבותינו ולנו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עומד כל רגע לחלותינו.
והקדוש ברוך
והיא שעמדה, סיימנו את התוכנית בהמנון של פסח, למרות שיש לנו גם בשבוע הבא תוכנית. נכון, ויש לנו גם פרשה בשבוע הזה, אבל אין לנו כל כך זמן.
אתה רוצה להתנצל בפני פרשת מצורע?
או, נגיד את שמה מצורע, וזו גם שבת הגדול. זו הגדול, הגדולה, נכון? יש איזה...
יש הסבר למה קוראים לה שבת הזאת שבת הגדול, אבל גם עליו לא נדבר. זה הכינוי לשבת שלפני פסח, שבת אחרונה לפני הסדר. מה שכן נגיד בזמן שנותר לנו, זה תודה רבה לכם על ההזנה. אחרי הבחירות שמח, לפני פסח שמח, ראיתי איזושהי כותרת השבוע, משהו מבחירות לחירות. באמת, אנחנו בשבוע שבין לבין. תודה ליואב הונגר והגר קרני על העריכה. למוטי זדה על הטכנאות.
כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע במילה אחת בג'ימל נקודה קום. את יודעת שיש איחול מיוחד לשבת הגדול. לא אומרים שבת שלום, אלא זה לא מתנגן כל כך טוב, אבל זה האיחול. שבת הגדול שלום. בסדר?
שומע את זה פעם ראשונה בגיל 37, מרגש. שבת שלום.
הגדול.
גם לך.
סוף שבוע זוגי, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.
אתם עם גלי צהל. עקבו אחרינו גם בטוויטר.
אני אין לי מזל. אתמול הקיש אותי נחש גומי. בחנוכה התחשמלתי מחנוכיה. פעם החלקתי על בנדנה לא בעונה. אז לי יש פרצוף להרוויח.
עם מינוי פייס החדש, אתה בכל מקרה מרוויח. מהיום במינוי פייס החדש, גם הגרלות וגם עטבות בלעדיות למופעים, מסעדות, סרטים ועוד.
וואי וואי, מה זה תתלהבו?
עוד אין לכם מינוי. חייגו כוכבית 3990 או הצטרפו בנקודות המחירה. חפשו מינוי פייס החדש בגוגל. כפוף לתקנון.
שלום, אני מעוניין להירשם ללימודים היום ובעתיד לזכות בפרס ישראל.
אוניברסיטת בר אילן, ההרשמה פתוחה. התקשרו כוכבית 9392 או ייכנסו לאתר. פתוח שזה בר אילן.
בואו בפסח עם כל המשפחה לחגיגה של פסטיבלים בעכו העתיקה. חוויות ואירועים בפסח בעכו. חפשו אולמות האבירים ברשת.
מבוסס על מקרה אמיתי.
נסענו על כביש 4, והילד לא הפסיק להתלונן שהוא לא מרגיש טוב. אז החלטתי לעצור לרגע בצד, יצאתי מהרכב, ואז...
בכל שנה נהרגים ונפצעים קשה עשרות נהגים ונוסעים ברכב ובסביבתו כתוצאה מעצירה בשוליים. בואו נעצור את זה כאן. לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה של תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה.
נלחמים על החיים עם הרלב"ד. יומן הצהריים של גלי צהל. בכל יום ב-12 מביאים לכם את הנושאים שעל הפרק בדיווחים חיים, קולות מהשטח ורעיונות עם כל מי שמעניין. ראשון עד רביעי עם אמיר איבגי ובחמישי אפי בן אברהם וגל גבאי. יומן הצהריים של גלי צהל.